אז בפרשת השבוע, פרשת בערב, התבוננתי השבוע לחפש איזה חוסר. סוגיה שעדיין לא עסקנו בה בשנים הרבות הללו. היום אנחנו נעסוק בסוגיה שלמיטב זיכרוני עדיין לא עסקנו בה ברבים, הסוגיה של כבוד מלכוס. בפרשת השבוע, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח את מוישה ואהרן לפרעה, הפסוק אומר וידעב השם על מוישה ולאהרן ויצב אמר בני ישראל ואהרן המלך מצרים הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ורש"י כותב ציבו אלוהיו להחלק לו כבוד בדבריהם. הקדוש ברוך הוא שולח את מוישה לפרעה ומצווה עליו תחלוק לו כבוד, תדבר על פרעה בדרך כבוד. אמנם רש"י כאן לא מזכיר את המושג של כבוד מלכוס, אבל רש"י בפרשס בואי משלים את דבריו מפרשס בוערו. ובפרשס בואי מוישה רבנו מדבר על פרעה ואומר ויורדו כל עבודיכו אליי והשתחוו לי לאמור שי עתו וכל העם אשר ברגליכו. כותב רש"י כל הכבוד למלכוס, שהרי בסופו של דבר ירד פרעה בעצמו אליו בלילה ואמר קומו וצאו, אבל היום אמר מוישה מתחילו ויורדתו אליי והשתחווית לי אלא אמר וירדו כל עבדיך אליי. אז בפרשס בואי כותב רש"י שמוישה נהג כבוד מלכוס, אבל לא כותב שכך נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא. בפרשס בערב ובפרשס שבוע כתוב שמוישה נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לנהוג כבוד בפרעה ומשום כבוד מלכוס. בסתם סופר יש לו שתי תשובות בסוגיה של כבוד מלכוס. אור החיים סימקוף נוטט, כל שמשפוט בהשמטות סימקוף צערי. בשתי התשובות הסמסויפה דן בסוגיה של כבוד מלכוס, והסמסויפה כותב שמדובר במצווה דאורייתא, מצווה גמורה, משום שמצווה הזו למדנו מהקדוש ברוך הוא שציווה למוישה לחלוק כבוד לפרעה. והסמסויפה כותב הפסוקים האלה הם המקור למצווה לכבד את המלכוס. יש מקורות נוספים, אבל לא מתורס מוישה למדברי הנביאים. יש סוגיה בזבוכים דף קוב בזמד א', שם אמרו חז"ל לעולם תהי אימת מלכוס הולכו, וחזר מביאים ראיה מאליהו שרץ לפני אחיו, אחיו היה מלך רשע ואף על פי כן אליהו כיבד אותו, אבל שם גם לא כתוב אימת מלכוס ולא כבוד מלכוס, ויכול להיות שמדובר בשני מושגים. כאן אנחנו מוצאים מקור מפורש שיהי אדם נוהג כבוד במלכוס. אז אמרתי שחסמסוי פרחן סנקוף נוטס כותב שמדובר בחובה גמורה, במצווה גמורה שמקורו מפרשס השבוע, מפסוקים האלה שקראנו. לעומתו, מחצית השקל סמרש חוב דלה בשולחן אורך אור החיים, כותב שכבוד מלכוס ומלכי אומץ ואוהלם איננו אלא מידת דרך ארץ בלבד, ולא מצווה גמורה. ומחצית השקל מחלק, ובהמשך השיעור נראה מה הביא אותו לחילוק הזה? מה ששכם מפרש את דברי מובן אברום, אבל לשיטתו, מלכי ישראל יש מצווה גמורה לכבד אותם, מן הסתם מצווה הזו נובעת מן הפסוק סוים תוסם הולך אומר, חז"ל אומרים שתהי אמוסו ילכו, אבל מלכו ישראל זה רק מידת דרך ארץ בלבד. אז החמסוי מתבסס על דרושס חז"ל, כפי שרש"י מביא, מהכל דברי רש"י זה במחילתא, המחילתא בפרשס בואי הוא המקור של דברי רש"י האלה. אבל יש מקור בדברי חז"ל גם לגישתו של מחצית השקל שמדובר במידת דרך ארץ, כי התנחומא בפרשס וישלח במדרש תנחומא כתוב לימדתו לדרך ארץ שיהי אדם חולק כבוד למלכוס. הרי מכאן משמע שמדובר במידת דרך ארץ בלבד. אחת השאלות היסודיות, האם מצווים אנחנו לחלוק כבוד למלך רשע? אז נטיית הלב, לפחות הלב שלי אומר, ודאי שלא. אם בכיבוד אב ואם שהוקש כבודם לכבוד המקום ואין לך מצווה גדולה, זו מצווה שמופיעה בסרס הדיברס, אף על פי כן כתוב ביבוא מסף חוף א', אב ואם רשעים שאינם אוי זה מעשה אמחו, אין מצווה לכבד אותם. ואם בכבוד הנשיא, אמרו חז"ל בבבא בסרא דלת גמור מפורשת לגבי נשיא בעמך, לא טהור, אסור לקלל את הנשיא באוי זה מעשה אמחו. אם אין אוי זה מעשה אמחו, לא זו בלבד שאנחנו לא מצווים לכבד אותו, אלא גם אין איסור לקלל אותו, אז הוא הדין במלך. אמנם במלכי אומץ רואי גם קצת קשה לצפות מהם שיהיו אוי זה מעשה אמחו. איזה מעשה אמחו, הלא לא בני עינינו. אבל אף על פי כן, נטיית הלב הוא אם בני ישראל אין מצווה לכבד אדם כלשהו, לא נשיא, לא אב ולא אם, אלא אם כן הוא נוהג כשורה, מן הטעם ניתן לצפות לאותם קריטריונים ומסוימים. אם אדם עובר לשם המסוים, זה הוא מכעיס כלפי מעלה והוא רשע, מן הסתם אין מצווה לכבד אותו. אבל בדבר הזה נחלקו האחרונים. הגמרא מספרת, צבוכים קוב בייז ומדלה, וציטטתי מקודם את הסוגיה, השם של יוהנן הנביא רץ לפני אחאב, ומכאן אומרים חז"ל, אוי לא מתהי, אין עצמה לחסור לאכול, ויש שם קטע מעניין במרשו, אף על פי שהוא מדבר בחידוש הגודס, אבל מרשו זה מרשו, ולא חשוב אם זה חידוש או לא חסור חידוש הגודס. המרשו אומר שם, אף על פי שאחאב היה רשע, אף על פי כן כבוד מלכוס נדרשת אפילו למלך רשע, משום שמלכוס את העלם אין מלכוס את דרכיה, ומי משזר, מי שמשזר בכבוד מלכוס כאילו מזזר במלכוס שומיים, אפילו ריש גרגיסנה משומיה מויק מילה. אז המלכוס הוא מעין מלכוס שמיים, ולכן לא את המלך אנחנו מכבדים, אלא מה שהוא מייצג את מוסד המלוכה, ולכן אומר המרשו צריך לכבד אפילו מלך רשע בדברים החודשים. אבל התומים לא סבור כמו המרשו, ויש תום מעניין בסימן י"ז סעיף קוטן ג' בהלכות דיונים. אומר התומים שאין מצווה לכבד מלך רשע, והוא רוצה בדרכו ליישב את הקושה של התוספות, סנהדרין י"ט עומד עליו. פעמיים בש"ס למדנו, סנהדרין י"ט, קדושין ס"ו, שינאי המלך עמד לפני הסנהדרין, והם דנו אם הוא קשה ליוחסין או לא. שם מסופר ששמעון בן שטח, שהיה אב בית הדין, פונה לינאי המלך ואומר לו, ינאי המלך עמוד על רגליך, כי בשעת גמר דין הנידונים צריכים לעמוד. שעולם התויסס, תלמד חוכם לא צריך לעמוד משום כבוד התואר. תלמד חוכם שמוכר על כבוד הכבוד המחול. מלך שמוכר על כבוד הוי, אין כבודו מחול. אז לכבוד הכבוד המלך עדיף מכבוד תלמד חוכם. למה תלמד חוכם אנחנו לא דורשים שיעמוד, שממשות דורש מיני המלך שיעמוד על רגליו, כאשר הוא התויסס. בתויסס מתחבטים לתרץ את הקושיה הזו. אומר אתום, אם יני המלך היה רשע, כך מפורש לוחר בברוכס, ממזיין, שם יש סיפור אחר של ינאי המלך ושמעון בן שטח. ינאי המלך עשה סעודה, הוא הרג את כל חכמי ישראל, שמעון בן שטח נשאר, והוא שיבו אותו בין מלך למלכה וחידו אותו לברך ביחס למוזן. ורש"י כותב שם שינאי הזה הוא הינאי ההוא, אותו ינאי המלך שעמד בדין ואמרו לו עמוד על רגליו. אומר התומים לפי דברי רש"י, הרי ברור שימי הרשע הוא הרג את חכמי ישראל, מלך רשע אין מצווה לכבד אותו, ולכן בצדק אמרו לו עמוד על רגליך, כי מצוות הכבוד לא נוהגת בו. כך כותב התומים בפשטס. התומים לא מביא את המרשו, המרשו כמובן לא מביא את התומים, אבל שני גדולים נחלקו בשאלה הזו, האם מלך הוא מסוים כשהוא רשע, בכל זאת יש מצווה לכבד אותו. אז המרשו בסבוך עם קובייס והסוגיה של עליו ואחר נעקט, שאף על פי שהוא רשע צריך לכבד אותו, משום שאנחנו מכבדים את המלכות, מלכות זה דאר, מלכות זה דרכי, אבל לא את המלך. אבל התומים נוקט, וכך נטיית ליבי, אני חושב שזה הפשטס, שאם אנחנו לא מסורים לכבד אב, אם נשיא, אף אדם כשהוא רשע, הוא עודין במלכות ומסורו. אבל השאלה הגדולה שנשאלת, רק רגע, מאיפה לומדים את כל המצווה של כבוד מלכות מפרי? אני לא חושב שפרי היה לו מה להתבייש מיני, לא חושב. הוא בכבוד היה יכול להתחרט עם ינאי מי הוא רשע יותר גדול, וגם עם אחאב פרי לא נפל במעלת רשעתו מכל השאר, ויפה פיקן זה אנו כמו שקוראים מלכוס, והקודש ברוך הוא אומר למוישר עלינו חלוי קרוי קורי, ולכן זה קושיה גדולה על התומי. אבל בעיניי קושיה הזו נופלת אולי, אם אני אומר מה שנראה, אני הזייתי בכל המושג של כבוד מלכוס, כי מקודם ציטטתי שתי שיטות. אך סמסוי אתם מתבטא שזה מצווה דיוראי, זה מצווה מן התוארה, שאני כך למדנו בפסוקי התוארה, כאשר הקודש ברוך הוא אומר למוי שולך לו כבוד לפרעו. מה את זה שקל מתבטא בביאו דברי המוגרבור בסימרי שחוב דלת, שזה מן הדרך ארץ בלבד. אבל אני הזייתי, אני משתמש בהגדרה, כל מי שיושב כאן מן הסתם שמע יותר מפעם אחת בעצם ההגדרה שהרבה פעמים אנחנו נזכרים לה, המושג של רוצרים התוירה. אז בני ישראל בתחילת משנה תוירה נענקו ואמרו תריאג מצווס מי יוכל לעמוד בכל אלה, ואני תמיד אומר לא רוצה להכביד על אף אחד, אבל יש לנו הרבה יותר מתריאג מצווס, תריאג מצווס זה לא כל הסיפור. יש מצוות רבות נוספות שהן מוגדרות כרוצוין התוארת. תליה מצוות הם ציוויים מפורשים, אבל אדם חייב לעשות רצון קונו, ויש מצוות רבות נוספות שלא באו במניין התרי"ג. אגב, גם כבוד מלכוס, תחפשו בכל ספרי המצוות, ברמב"ם, ברמב"ן, ברס"ג, בבהג, בסמ"ג, בסמ"ק, לא תמצאו מצווה של כבוד מלכוס. אז אני אומר, רוצוין התורה. הדוגמה הכי בולטת שאני תמיד חוזר עליו שוב ושוב זה צו על החיים, שאמרו בו במבציא על המדבייס, צו על החיים דאורייתא, ואף על פי כן אין בו לא עשה ולא לא תעשה. אף אחד מהמניין המצווה לא מונה לא במניין העסין ולא במניין הלאו ומצר על החיים. 11 מקורות יש בדיר הראשון מניין למדו צו על החיים דאורייתא, והלכתי בסוגיה הזו במכסו של בדבורים, אבל זה רוצוין התורה. ואני אומר, כבוד מלכוס, זה רוצוין התורה. זה לא מצווה מפורשת, משום שהדברים לא נאמרו בלושן ציווי לתוילס. הקדוש ברוך אומר למוישה שיחלוק כבוד לפרוי. אי אפשר להגדיר את זה כמצווה עשה. הם הוראת שעה שמוישה רבינו נצטווה, הלא גם להפוך מטה לתנין. זה לא מצווה לתוילס וזה לא מצווה. אבל מתוך מה שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, איך להתייחס לפרי, מכאן למדנו שרוצה מטוירה, שינהג אדם כבוד במלכוס. ולכן אני אומר כך, הקדוש ברוך הוא ציווה לחלוק הכובד לפרי אף על פי שרשע, זה אירוע שהוא. עקרונות ההלכה והסברה גוברים על מה שניתן ללמוד מהסיפור המסוים של מוישה ופרי. ולכן התומים נוקט מן הסברה, לא מסתבר, לא מקשר ללב שצריך לכבד אדם רשע שמחיס כלפי מעלה. שאם אדם לא מכבד את יוצרו, את הקודש ברוך הוא, את אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אז לא מגיע לו כבוד בין יהודי ובין גוי. ולכן את העובדה שהקודש ברוך הוא מצווה למוישה לחלוק כבוד לפרי, לעובדה הזו אנחנו מתייחסים כהוראת שעה. אבל עצם העובדה שהקודש ברוך הוא מצווה לחלוק כבוד לפרי, וכאן אנחנו עומדים שיש חשיבות במלכוס וראוי לכבד את המלכוס, ולכן כבוד מלכוס בעיניי זה מצווה מרוצוין התורה, מעבר לדרך ארץ בארמה, יותר ממנהג דרך ארץ, אבל לא מצווה דאורייתא ולא מצווה גמורה, אלא מעין רוצוין התורה. ובדרך הזו לא מטריד אותי העובדה פרי היה רשע, אז למה לא לומדים משם שיש מצווה לכבד אף רשע? מכיוון שזה לא לימוד ולא ירפותא, אנחנו לא חייבים ללמוד מכל הפרטים. ולכן התומים אומר, אם מן הסברה נאמר שאין מצווה לכבד אדם רשע, ולכן את העובדה שפרה היה רשע ויעבור פיקר מוישה לסתבה לכבד אותו, בעובדה הזו אנחנו מתייחסים כהוראת שעה, אף על פי שלמדנו את העיקרון שיש חשיבות במלכוס. איבד נדיד, הרי הייתי אומר שכבוד מלכוס אולי קשור גם למשנה במסכת עובד, שחזר אמרו, הרי מספר על בשלום של מלכוס, שאי למלא מורה של מלכוס, אי שפרי החיים בלאו, ולכן יכול להיות שאימס מלכוס וכבוד מלכוס באומס ווילם קשור גם ליסוד הזה. אבל אלה עיקר דברינו בנוגע קודם כל לשורש הגדר. כבוד מלכוס, מה מקורו, מה עניינו, מה חומרתו, ומה שמצינו ויכוח בין המשור התומים, האם במלך רשע נוהג מצווה הזו של כבוד מלכוס. כמה הקפידו חז"ל בכבוד מלכוס, עד שאמרו בברוכס דף יוטס, אומר רבי אלעזר בן רבי צדוק, נדר למעין אורגד הרוינס לאות מלכי ישראל. ולא מלכי ישראל בלבד, אלא לעולם ירוץ אדם לראות אפילו מלכו מסוולם, שאם יזכה יאבחין, אבל ראשון המסבירים, שאם יזכה בקרוב ימינו לקבל פני מושיח צדקנו, ואז נראה כבוד מלכוס, מה היא שאם יזכה יאבחין? שהכבוד שבוסר אדם ומסורוי למסוגלים לתת למלך הוא כעין וכאפס לעומת כבודו של מלך המושיח שיבוא במהרה בימינו. כך הפשט שאם יזכה יאבחין. ובכל מקום הגמור שואלת שם בברוכס דף יוטס, איך אפשר לעבור על יסד יורייס לראות פני מלך? איך זה יכול להיות? וחז"ל אומרים רוב הרליס יש בהם פוסח טפח, ולכן אין כאן אלא תשומת דרבנן במוקם כבוד מלכוס לא יגזרו רבונן. ומבואר ממסקנת הסוגיה שכבוד מלכוס דוחה רק יסד רבונן אבל לא יסד תורה. אבל גם מכאן למדנו כמה גדול וחשוב זה כבוד מלכוס, אם חז"ל התירו לעבור על יסד רבונן תומס כהנים דרבונן כדי לראות פני מלך ומשום כבוד מלכוס. וכך פוסק הרמב״ם פרק ג' מלכוס עובר הלוך י"ד שמותר לכהנים לחשוף את עצמם לתומת דרבונן משום כבוד מלכס כדי לראות פני מלך אפילו מלך מאומה זוהירו. כך מבוא ברמב״ם וכך כותב הטור בסימן שין עין בייס. יש מן הראשונים מי שחולק על ההלכה הזו, וזה בתוסס רבינו יהודה החסיד. על מסכת ברכות זכינו בדורות האחרונים לספרים יקרים מארצנו הראשונים, ספרים שאחרונים לא ראו אותם, ביניהם תוסס רבי יהודה החסיד שאוסף בנפלא, והוא מביא ברכות יוטס בשם רבינו שמואל, שלשיטתו אסור לעבור על תומס כהלים דרבון משום מלכו מסוילם רק משום מלכי ישראל, והוא גורס גרסה אחרת בגמורה, אבל רבי יהודה חוסי דוחה את דבריו, והוא נוקט כשיטת הרמב״ם והטור, כך משמע בפשטס הסוגיה, אחרי שחזל אומרים, מדלגן היינו על גבי ארונות כדי לראות פני מלך, אמרו חזל, לעולם ירוץ אדם לקבל פני מלך, ולא רק מלכי ישראל, גם מלכו מסוילם, ומשמע מפשטס הסוגיה שאפילו כדי לראות מלכי ומסוילם מותר לעבור על איסור דרבון. עמוג נברום ריש חוב דלת, סיף, קוטון, זיין, חולק. וזה חידוש גדול, חולק על הטור, חולק על הרמב״ם, והוא מתבסס על העובדה שמחבל השמיט ההלכה הזו בירדי שמנשין עין בייס. אבל עמוג נברום יש לו טענה עצומה, באמת טענה חמורה. חזל אומרים לעולם ירוץ אדם לראות פני מלכי ישראל, ולא מלכי ישראל בלבד, אלא גם לראות פני מלכי ישראל. למה? שאם יזכה יאבחין. אם יש מצווה של כבוד מלכוס, למה צריך שאם יזכה יאבחין? משום כבוד מלכוס. במלכי ישראל לא אמרו שאם יזכה יאבחין. אומר המגרם, הוא מכאן משמע שלראות פני מלכו מסוילם איננו מצווה כלל, זה רק מעין עץ הטבע. אם נזכה בקרוב ימינו לקבל פני משיח, נראה מה בין בני לבין חומי, מה בין זה לזה, מה בין יעקב לעשו. אם תמצאו לי שיש מצווה של כבוד מלכוס, אז למה אמרו שאם יזכה יאבחין? מכאן אומר המוגן אברום, לא, במלכו מסוילם אין כבוד מלכוס, כל העניין זה רק אם יזכייבכם, משום אם יזכייבכם ודאי שלא יתירו יסד רבונם. למה שיתירו יסד רבונם בדבר שאין לו מצווה כלשהי? זה שיתס המוגן אברום שואל מחדס השקל, איך המוגן אברום מתמודד עם מוישה ופארי? אלא זה המקור של כבוד מלכוס, כאן מדובר בו מסוילם, וזה מצווה, ציווה עליהם לחלוק כבוד, צריך לחלוק כבוד למלכוס. כאן אומר המחצת השקל סברה מעניינת בביאו את דברי המוגן אברום, וזה המחצת השקל שבו פתחנו את השיעור היום, וכך הוא אומר, מוישה רבינו ציווה נצטווה על ידי הקודש ברוך הוא, כאשר אתה מדבר על פרי תדבר עליו בדרך כבוד. זה עניין של דרך ארץ בלבד. כאשר יש אינטראקציה בין אדם למלך, בין אנשים למלכוס, צריך לנהוג במידת דרך ארץ בדרך כבוד, וזה כל מה שציווה הקודש ברוך הוא למוישה רבינו, לחלוק לו כבוד בבריאו, אל תקליט אותו, אל תעליב אותו, תדבר אליו בדרך כבוד, וזה משום דרך ארץ. אבל לרוץ לראות פני מלך, להשתתף בקבלת פנים לכבודו, זה רק במלכי ישראל, לא במלכו מסוים, במלכי ישראל מזוהים, זה רק משום אם יזכייה. אז כאן המחצה שקל מחלק, לעולם ירוץ אדם לקבל פני מלכי ישראל, זה משום כבוד מלכוס. ומסוילם יש רק דרך ארץ, משום דרך ארץ לא צריך לרוץ, לא צריך לצאת מגדרו, לא צריך לצאת מבית המדרש או מבית הכנסת, אין כאן מצווה, אלא שאם יזכייבכם, ולכן ודאי שאסור לעבור על יסוד רבונם כדי לקבל פני מלכו מסוילם, זה שיטת המוגן אברום. במשך הדורות כנראה נהגו כשיטת הרמב״ם והטור ולא כשיטת מוגן אברום, והקפידו הרבה בשביל כבוד מלכוס אפילו במלכו ומסוילו. ויש מנהג שהשתרש בהרבה קהילות בחוץ לארץ, שהיו מוציאים ספרי תורה לקבל פני מלכים ושרים ונשיאים. המקור הראשון למנהג הזה שאני מכיר, אולי יש מקורות נוספים והרבה פעמים הציבור מחכים אותי במקורות שלא ידעתי עליהם, אבל בספר החינוך שין עין תס יש קטע ממש מדהים, מאוד מפתיע. שין עין תס בספר החינוך זה מצווה לשאת את ארון ברית השם בכותף. אסור לשאת את הארון בעגלות אלא בכותף. מצווה מסה בני כרוס בני לידי נסתובב לשאת את כל כלי המקדוש, שער הכלם בעגלות, אבל האורן עושים רק בכתף. כותב ספר החינוך, ומה שנהגו בקהילות ישראל הוציא ספר תואר לקבל פני מלך, מצווה הזו לא רובצת דווקא על הלווים, כאילו היה לנו הווה מנה, וזה לא קשור למה שאורן בכותף, כך כותב החינוך. אבל הם ירצו לכבד את הלוי, הם במצווה הזו, ורק הם יישאו את הספר תורה לקראת המלוך, הם טוב היה להם ברוכה. מפתיע מאוד כל הקטע הזה, מה זה קשור? כשמוציאים ספר תורה לקראת מלוכים, והאמינו שמצווה הזו מוטלת על הלוי, וכי זה מצווה בכלל, כך כתוב בספר החינוך. בהפתעה הכי גדולה שהוא כותב שאם בכל זאת ירצו לכבד דווקא את הלוי ולא אחרים, טוב היה להם ברוכה. מעין איזושהי הרחבה של המצווה של מסה אורן וכותב מכל מקום עומד נוסף החינוך שכך נהגו בזמנו, כך נהגו לפני מאות שנים כאשר יצאו לקבל פני מלוכים היו מוצאים ספר תורה וספר החינוך מאמץ את המנהג הזה, אבל לא בכל הדורות נעו את המנהג הזה בעין יופו. יש פסחי תשובה, ריש פי בייס יפעל בירדי, ריש פי בייס יחלך לספר תורה, ולסיף הראשון בסימן ריש פי בייס כתוב, שספר תורה צריך לכבד אותו כבוד גדול, ובין שאר גינוני הכבוד שצריך לכבד ספר תורה, שמייחדם לו עם מוקוים, ואין מטלטלים אותו שלא לצורך. המוקוים של הספר תורה זה באורן קודש, ובהזדמנות אחרת, מנסנם חלק מהציבור ודאי זוכר, כשדיברנו לדיני בייס הכנסס ובייס המדרש, שבאתי מכמה מקורות שכל המבנה של בייס הכנסס זה מעין בייס המקדוש, וארון הקודש שבו ספרי התורה כנגד קודש הקודשים, זה קודש הקודשים, בקודש הקודשים היה ארון ויידס, ובו לוחות הברית וספר תורה, ספרי תורה מונחים בארון וזה כנגד קודש הקודשים, ולכן מנהג ישראל שיש פרויכס בארון, כנגד הפרויקס שהבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, בין ההיכל לקודש. מכל מקום כתוב בשולחן ערוך שצריך לכבד ספר תורה כבוד גדול וצריך לייחד לו מקום. פסחי תשובה סעיף קטן א' מביא כתב יד תשובה של רבנו שבתאי כץ, וזה השך. בפסחי תשובה מביא שורה כתב יד ממנו שבאותן הקהילות שמוציאים ספר תורה לקראת מלוכים אין למחוי סביודם, כך כותב השך. כנראה שהיו שמחו, ושח כותב, אם מבוא ברמב"ם שמותר לעבור על איסא דרבנן ניסו גמור של תומאס כהנים בתומא דרבנן משום כהן מלכוס, הוא הדין שאין למחות ביד אלה שמוציאים ספר תורה לקבל פני מלך, כך מביא פסחי תשובה בשם כתב יד של רבנו השח. גדולה מזו מרצינו, וזה כבר באמת חידוש גדול. בכנסת הגדולה בסימרי שפי בית כתוב, שאם המלך מגיע בשבס, מותר להוציא ספר תורה על ידי גוי, אמירו למלכות שבוס, והתירו משום כבוי מלכות. אבל לפי ספר החינוך יצטרכו לצור גוי לוי, וזה כבר המצא, זה לא יהיה כל כך קל, כי ספר החינוך ממליץ שאם רוצים לכבד את הלוי, הם תובר להם ברוכה, וכנסת דוילה אומר שאם זה קורה בשבס, רק על ידי גוי. אני חושב שזו הרגשה משונה מאוד לקחת את הגוי, אתה מנקה מן הסתם, או אתה שב אז גוי, והוא יחזיק את הספר תורה, זה לא כל כך מתיישב על הלב, אבל מה לעשות? איסא דאורייתא ודאי שלא התירו, אמירו לנוכרי שוס, התירו את זה רבון, משום כבוד מלכוס, כך כותב כנסת הגדולה. ולא כולם הסכימו לדבריו, יש תשובה מעניינת בכסף, ספר חיים סימן ל"ו, והוא כותב, בכלל אין להוציא ספר תורה, אלא משום איבו. אם אנחנו יודעים שהיועץ לענייני חרדים של המלך סיפר למלך שבדרך כלל יהודים מוציאים ספר תורה, יש בעיה. כי אז אם לא יוציאו ספר תורה יש חשש איבו, וחז"ל מאוד חששו באיבו. בגולוס היה דבר נורא. התנקמו ביהודים, יהודים תמיד היו הקורבן, הפעם לא היו נאמנים למלך, כולם היו נאמנים כמובן חוץ מהיהודים. אז יש, אם יש חשש איבו, אומר הסמסוי בוודאי שמותר, אבל משום כבוד מלכוס אומר הסמסוי בוודאי שאין לעבור על הסדר הפונון. והמרשם, גם הוא דן בשאלה הזו בתשובה מעניינת בחלק ג' סמקוף סדקה, והמרשם אומר שההיתר מבוסס על טריידר הפונון, שבוס דשבוס במוק המצווה, כי אין לנו רשוס הרבים בזמן הזה. כך נטו רוב האחרונים שאין לנו רשוס הרם בזמן הזה, כך כתוב במחה בסמן שין ג' וברמוס סמן שין נון זין. אז העושה משוס רשוס בזמן הזה זה דרבונן, ועמיד על הנוכלית זה דרבונן, זה שבוס זה שבוס שבוס זה שבוס כאילו במוק המצוות. השבוע כתבתי תשובה, מישהו שאל אותי עם אמריקה שאלה מעניינת. אז כאשר אישה יולדת וזה יום טיב שחל בירב שבס, ובאמריקה זה הרבה יותר שכיח מכאן, אז רב אחד, רב חשוב, כותב לי שיש מנהג לאחרונה באמריקה, שבמקרים כאלה מבקשים מגוי, אחות, או עובדת בבית חולים לצלצל, להודיע למשפחה שנולד בן על ידי סימון כמה צלצולים עושים, ואז עושים שלום זוכר. שאלתי אם מותר אמיר לנוכרי כדי לעשות שלום זוכר. אז זו שאלה מעניינת. אם אנחנו ננקוט שלצלצל בטלפון זה דרבונן, ואמיר לנוכרי זה דרבונן, שבוס לשבוס במוקר מצווה יתירו, אז האם זה מצווה לעשות שלום זוכר? אז שאלה מעניינת, אבל מכל מקום אומר המרשם שמה שהתיר או הוסיף לקצר בשבס מושתת על ההנחה שזה שבוס לשבוס, וכבוי מלכו זה צורך גדול, צורך רבים, יש בזה מצווה מסוימת כפי שראינו מהמקורות שלומדים בפרשת השבוע, השבוס לשבוס במוקר מצווה כאלו. רמי השמחה יש לו מבט מאוד מעניין, כי רמי השמחה תמיד מקורי. ורמי השמחה אומר בפרק רוב מלכס יום טיפ שלעולם לא מצינו שיתירו בסדר עבורם של כהן מלכוס. רק תומס כהנים ולא שום איסור אחר. משום שהתוירה התירה תומס כהנים דיורייסה בשביל מייס מצווה. מייס מצווה זה כבוד הבריאס. אז חזל למדו מכאן והקלו בשביל כהן מלכוס בתומד רבונם. כך אומר רמי השמחה ולא איסורים אחרים. תומס כהנים ולא איסורים אחרים. ולמה דווקא תומס כהנים? כי גם התוירה מקלה בתומס כהנים משום כהן הבריאס. מייס מצווה, גם הכהנים מותר לטמא את עצמם אליו. ומכיוון שהתוירה הקלה משום כהן הבריאס בתומס כהנים, אף חזר למדו מדברי תוירה והקלו בתומס הרבונן משום כהן מלכוס, אבל אין להקל איסורים אחרים. ולמי השמחה אסר לנגן במקהלה לכבוד מלך ביום טב שני שחל יס בגודייס, כאשר היה קבול הספונים לשר שהגיע. אף על פי שבנגן ביום טב ובשב זה רק שבוס שם יתקן כלי שיר, ביום טב שני של גודייס זה דרבון זה שבוס זה שבוס, אף על פי כן למי השמחה לא הקל, כי לשיטתו לא הקלו אלא בתומס קרנים בלבד ולא בכל איסור אחר. בתחילת השיעור הבאתי שיש שתי תשובות אסם סויפה, ובשתי התשובות אסם סויפה דן בשתי שאלות. שאלה אחת, האם מותר להסתפר בימי עבר לכבוד מלך? אדם שיש לו פגישה עם מלך או עם נשיא, האם מותר לו להסתפר בימי עבר? זה יסוד רבון ואסם סויפה מקל. התשובה השנייה, האם מותר ללכת לקבול הספונן של מלך כשיש שירת נשים כל באיש וערב ושם אסם סויפה מחמיר? לא עושה. אז אלה שתי התשובות שהסם סויפר דן בסוגיה של כבוד מלך. עד כאן עסקנו בדין הכללי של כבוד מלכוס, מה תוקפו, מה עניינו, וקצת חקרי הלוכס מעניינים בתחום הזה ומכאן ואילך. אנחנו עוסקים בברכה שמברכים על הרוי פני מלך. וזה הסוגיה בברוכס דף נון חס בסיף שולחן אורך ראש חובדל. אז ראש חובדל שולחן אורך ורחיים זה דיני ברכות פרטיות. ובין השאר, אנחנו עומדים שם בשולחנו, שהרואה פני מלך ישראל אומר בורך שחלק מכבודו ליראיו, הרואה פני מלך, ממלך הוא מסורר ואומר ברוך שנתן מכבודו לבוסו ודם. אז בנוסחאות האלה יש שתי שינויים, שתי שינויים במלך ישראל ומלך הוא מסורר. השינוי אחד בסייפה של הברכה שמובן, מובן מאליו. על מלך ישראל אומרים שחלק מכבודו ליראיו, כי מלך ישראל אמור להיות ירי שמיים. אמור להיות מלכו מסורל, הם אומרים שנתן מכבודו לבוסו ודם. אבל למה אומרים שחלק מכבודו במלך ישראל נתן מכבודו למלך ומסורל? אז בסייסב אבי שני הסדרים, אחד מבוד רם ואחד תוספת מדברי עצמו. והפירוש האקסם סייפור אומר נשמע פירוש חסידי. אם הרב החסידי היה אומר את זה, אז כל המסנגדים היו עתים עליו, עתים עליו. אבל ישו יוסף אומר שנשמס ישראל חצובות מתחת לכיסי הכובד, והם כמו חלק אלוקה. ולכן שחולק מכבודו לבוס ודם, שהוא כאילו נתן מעצמו ליראיו, מה שאין כאילו מסוורם. או מסוורם לחוקים מהקודש ברוך, ולכן זה כמו לסינס בתור הביאלמה. מה שאין כן נשמס אסור שחצובות מתחס כיסו הכובד, והם כאילו חלק מהקודש ברוך הוא. ולכן שם כתוב במלכי אסור שחלק מכבודו ליראיו. אז כשלמדתי את זה בספר, חשבתי שאולי הדברים ממש מפורשים, משום שהפוסק אומר, כי חלק השמם יעקב חבר נחלוסוי, והרמב״ם בכמה מקומות מדבר על כלל ישראל חלקוי ונחלוסוי של הקודש בוקו, חלקוי ונחלוסוי מושתת על הפסוק הזה, כי חלק השמם יעקב חבר נחלוסוי, ולכן במלך ישראל אפשר אמר שחלק מכבודו ליראיו, כי חלק השמם מה שאין כן במלכו מסוירו. בדרך דרוש חשבתי על פירוש נוסף, אבל זה כבר דרוש. כל עדיין אדם דינמס למיתוי, נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה ברשת. האם הדין הזה נאמר רק בדיינים, או בכל אדם שדם דינמס? משום שידועים דברי הר"ן בדרוש הר"ן שגם המלך מושתת על מערכת משפט. הר"ן מסביר שיש משפט הסנהדרין ויש משפט המלכוס, ומשפט המלכוס משלימה את משפט הסנהדרין. בשיטה סלם, וזו שיטה מאוד יסודית, בזמן שבעצם יושעי קיים, והיה מלך בישראל, הסנהדרין דנו במשפט הסנהדרין, במשפט התורה, כפי שנכתב בתורת מוישה, ונמסר הלוך על המוישה בסיני. אבל המלך מופקד על השלמת משפט הסנהדרין. המלך צריך לתקן תקנות, לגזור גזירות, לחוקק חוקים לפי צורך השעה, לפי צורך החברה, כאשר הוא ער, ויש בו אצבע על הדופק של המוקוי והזמן, ומשפט המלך משלים את משפט הסנהדרין. אז גם מלך אמור לדון דינמס לאמיתוי. בירקות שמוני בפרשת יתרו יש לשון אחר, אחר מהגמרא. כל מי שמוציא דינמס לאמיתוי נעשה שותף לקודש ברוך הוא במעשה ברשית, וכאן לא כתוב כל דיין. גם מלך יכול להיות שותף לקודש ברוך הוא במעשה ברשית. אז אם מלך ישראל ממלא את תפקידו כראוי, ודם דינמס לאמיתוי, הוא שותף. כששותפים חולקים בחלוקה, זה לא נתינה. ולכן מלך ישראל כתוב שחולק מכבודוי ליראיו, בדין הוא נותר, זה לא מתנות, שותף במעשה ברשת, כבודו של עולם, גם לא יש חלק בו, הוא שותף במעשה ברשת, הוא מסורי אלו, לא. ולכן הוא מסורי אלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו, נותן לו, נותן לו מתנה, אבל אין כאן חלוקה של שותפס שכל אחד נוטל בדין. מכל מקום אלה ברכות שמברכים המלכי סול והמלכי אומס ואוהלו. האמרי אמס בספר היקר מכתבי תואל, אני לא זוכר איזה סימן, אבל האמרי אמס הגדלוס שלו והיופי שלו זה בהערות. לא תמיד יש לו מסקנות, אבל הוא בעל האור הגדול, האור המערס, האור עם עין, ויש לו הערות מבריקות ויפות. האמרי אמס מסופק מה מברכים כשרואים מלך שהוא גם חכם, מלך ישראל שהוא חוכם בחוכם סטוירו. האם מברכים שתי ברכות חלוקות? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו, ואחר כך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו, שחלק מחוכמתו ליראיו. ואם כן, נצטרך להסתפק איזה משתי הברכות מברכים קודם. טוביו מקודש? מה מקודש? לא יודע. אבל האם מברכים שתי ברכות, או שמה מברכים ברכה אחת? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מחוכמתו ומכבודו ליראיו. זה תם ולא פירש. שאלה הזו נשאלה 200 שנה לפני האמרי אמס, ותשובה מאהבור, לא זה פלקלס היה תלמידו הגדול של רבי יהודה סנאיבישיץ, חבר בבית דינו של הנוידה ביהודה בפראג, חלק בייז, ויש למד זיין, הוא דן בשאלה הזו ופשיט עלי שמברכים שתי ברכות. ואני חושב שהוא צודק, מאיכת תסם, מה אנחנו מקצרים ברכות, חוזרים ברכות? הלא זה שתי ברכות, מה פתאום לקצר אותם? מה פתאום לעשות נוסח חדש? כך כותב רב שמעון זלמן בקטע האחרון מנחשלוי מחלק א'. מנחשלוי מחלק א', סימן צדק א', וסחוב זיין, זה הקטע האחרון בספר, יש מכתב של רב שמואל הומנאו. לא יודע אם כולם שמעו על שמואל הומנאו שהיה מנקי הדש בירושלים, חיבר ספרים רבים וחשובים. אני חושב שהספר הגדול שלו זה עבד מלך על חמישה חומשי תורה. רב שמואל שם לב למה שאני תמיד אומר רוצן התורה, והוא כותב על כל מצוות התורה, לא רק תרי"ג אלא כל הרבה דברים נוספים. יש לו ספר קטנטן, קטנטן, קטן, כמה ספרה ואיכוס, שאני אישית מאוד מחבב, זה כמעט כמו תהילים אצלי. ספר כתב בשם מצווה סבי תוכן. אני ממליץ לכל אחד לראות את הספר הזה. דברים יקרים, קדושים, על מצווה סבי תוכן. דברים שיש בהם חיזוק רב. אז זה ספר מצווה סבי תוכן של שמואל אומר, והוא מתכתב עם שם זלמן, איזה ברכות נברך כשיבוא מלך המושיח? שאלה ממש, במה זה צריך להתכונן? אף על פי שיש ממאה, אם כל זה אחר כלו בכל יום שיובה, אז שום זלמה אומר שנברך ארבע ברכות. ברוך חכם הרוזים, משום שגם הוא אומר בסוף ברוכס הרי אוכלוס ישראל, ששמרי בו צריך לברך. אם יזכה יבחין, בקבול הספונם למלך המשיח, ודאי שיהיו יותר מ-60 ריבו, אז קודם כל נצטרך לברך ברוך חכם הרוזים, אחר כך נברך שחיונו וקימונו וגם הזמן זה. איפה זה כתוב? לא יודע. אבל זה פשיטה, מה, הרואה חברו לאחר 30 יום לברך שחיונו. אלפי שנים חיכינו לראות את מלך המשיח, אז ודאי שיברכו שחיונו וקימונו וגם הזמן זה. אחר כך עוד שתי ברכות אומר שלום זלמן. שחלק מכבודו ליראיו, שחלק מחוכמתו ליראיו, מלך המשיח יהיה חוכם גדול. וכשם זלמן שואל, האם נכלול את שתי הברכות? נשלב אותם? הוא אומר לו, מה פתאום? אלא שהוא מאיר, למה בברכס מעין שורש? מכניסים ביחד על המיכיו, על פרוסאו, על פרי גפנו, ולמה לא לברך לחוד על כל אחד מהברכות האלה? ואני חושב שזה לא דומה כלל, לא דומה כלל. ברכס מעין שורש, כשמה כן היא, מעין שורש. כמו ברכס המוזר. בברכס המוזר מברכים לחוד על פס חיתנו, ועל פס אוידן, ועל פס קוסמים, מה? אלא רק מחייבים. אבל הברכה, הברכה החסי, זה ברכה אחת. על מה מברכים? אז ברכס המוזר מברכים על הפת, על 15 מין הדובן של פת, מעין שורש על 17 מין, הם בולי נפושס על הכל, וכשאדם אכל פירות, ואכל סוכריות, ושתה מים, הוא צריך לברך 3 פעמים בולי נפושס, זה לא חשוב כמה מחייבים יש, אבל הברכה היא אחת. יש הבדל בין על המחיו לברכס המוזר מימין, ובולי נפושס משמאל, כי הברכה הראשונה, של מזוינס ופרס וגפן הן ברכות שונות. זה בואי פי הגופן, זה בואי מזוינס, זה בואי פי ווייט. אבל אגב הברוכה האחרונה, אני סבור שאין סברה לחלק ביניהם, מה זה משנה? נכון, מזכירים על המחיר, על הפרס, על פי הגופן, אבל זו אותה ברכה. אותה ברכה על דברים שונים, אז ודאי מסתבר שלא מברכים 3 ברכות, אלא ברכה אחת. אבל שחולק מחוידוי ליריו, שחולק מחוכמוס על יריו, שתי ברכות שונות במהותם, בעניינם. אז בגלל שהנוסח דומה, נברך ברכה עד ברכה במקום שתי ברכות, מה, אין לזה מקום כלל. אבל הברכה הזו על המלוכים וזה על החכמים, זה על החוכמה וזה על הכבוד, אז מהיך תעשה לקצר ולחסוך בברכות? מצד אחד, אין מברכים ברכות שאין הצליחו, אבל בשום מקום לא מצינו שיש בסמכותנו לשנות את הנוסח של ברכות. ולדלג על ברכה ולשלב אותה בברכה אחרת, וזה לא דומה כלל לברכת מעין שורש, כך נראה פשוט לניוז דייטי. עכשיו בקיצור נמרץ אני אגיד את דעתי, על מי מברכים היום את הברכה שחולת מחווי דוי לבוסו ודם? והרבה ספרים מגדוי להזמן דנו בשאלה הזו, ואני אומר את דעתי, אפשר שוודאי שזה ישמע משונה לנצת האנשים, אבל אני לא נמנע מלומר את דעתי. אז על מי מברכים? יש תשובה ידועה ברדבז, חלק א' פריש סעד גבור, והמובן אברום מתבסס על הרדבז. על איזה מלאכים? על איזה שרים מברכים? אז מקור ההלכה הזו ברבד, באשקול, אופס חיים, ובתשוב הסעד הרדבז שבא אחריהם. לא מברכים על מלך שיש בידו להרוג במשפט ואין מוכה בידו, והוא נוהג בגדולה במלכוס ובנשיאוס. אז זה העיקרון הבסיסי. אז בזמננו על מי מברכים? על נשיאי המדינות הנבחרים? לכל אין לברך עליהם, קודם כל אין להם סמכויות שיפוט. שנית, הנשיאים האלה הם אזרחים, הם באו מן העם, יחזרו על העם, נבחרו לזמן קצר, זה לא דומה למלכות, אין מקום לברך עליהם, גם נשיאים של מעצמות גדולות. בפרט שבזמננו הלא אחת מהמצוות הדמוקרטיות זה לבזות את הנשיאים ולא לכבד אותם. זה היום בכל העולם, ככל שאפשר לבזות את מנהיגי המדינות, זה מצווה דאורייתא וכך מנהג העולם. בכל אופן, זה לא דומה למלכות, אלא נשיאים נבחרים שהם אזרחים, נבחרו לזמן מועט, אין לברך עליהם. על המלכים של אירופה, יש מדינות מתוקנות שיש להם מלכים, אלה מלכי תיאטרון, ודאי שאי אפשר לברך עליהם, זה כמו תיאטרון, אין להם סמכויות כלשהם, משמרים אותם רק כדי למשוך תיירים, זה התפקיד העיקרי, וזה כמו תיאטרון, אז ודאי שאי אפשר כשהולכים לתיאטרון לברך בו כשכל הכמחך מוסוי לבוס ודאו. אז מי נשאר לנו לברך? רק על הנשיא של זימבבואה. יש לו סמכויות להרוג, והוא משתמש בסמכויות שלו והורג. איך נברך ברכה שחלק מכבודו לבוס ודאם על דבר שהוא ביזיון גדול ומוקסמך לניוס וכל העולם מתוקן? זה לא יעלה על הדעת שרק על אלה נשאר לנו לברך שחלק מכבודו לבוס ודאם. זה לא מתיישב על הלב. אז מלכי קדם, כאשר הם דנו את העם במישרים, ביושר ובצדק, אז עליהם תקנו את הברכה שחולת מכבודו לבשר ודם. המלכים שיכולים להרוג היום, הם כולם מוקצמח מסמיוס, כולם מבוזים, כולם ביזיון גדול לעולם ולעמם, ולא יעלה על הדעת שרק על אלה נשאר לנו לברך שחולת מכבודו לבשר ודם. אז מישהו צעק נגדי, כשמלך ירדן בקר בארץ, המלך עבדאללה לפני, אני לא יודע מתי, מלך שנה, פסקו שיברכו עליו את הברכה הזו. כל מה שנשאר לי לומר, שהם היו שואלים אותי אם לברך על מלך עבדאללה, הייתי פוסק שלא יברכו עליו. זה כל מה שיש לי לומר, ובזמננו אני חושב שהברכה הזו לא נוהגת, ואי אפשר לברך על אף אחד את הברכה שקלט מכבודוי לבוסו וגם. אז זה בנוגע לשאלה, על מי מברכים בזמן הזה, הברכה הזו שחולק מכבודו לבוסו ודם. פסק מקודש, נוסף יש בו מוגנבו מסמרי שחוב ד', אף על פי שמדובר בברכס הרויה, גם סומר עיוור שלא רואה, יכול לברך ברכה הזו, שחולק מכבודו ליראה ועל מלכי ישראל, שחולק מכבודו לבוסו ודם, המלכי עומס ורלו. והמוגרבו מתבסס על גמור מפרשס, על סיפור הידוע של רב שישס. רב שישס הלך לקבל פני מלך, צדוי כי התלווה אליו, הרבה פעמים כבר סיפר לו את הסיפור, ומה שיש לי לומר על מה שקרה בסופו של הסיפור הזה, כאשר רב שישס ידע יותר טוב מהצדוי כי מתי המלך אמור להגיע, ורב שישס בירך. הרי להם שגם סומי יכול לברך. והיו רבו חולק על המוגרבו ותמי עליו. תואל אלי אורבא, כאשר אנחנו מודבנים ובוננים בלושן הגמור משמע שרב שישס לא בירך על המלך, אלא בירך את המלך. הלושן של הגמור הוא, כי עושה מלכה פוסח רב שישס וכומבורך לי. פוסח רב שישס וכומבורך לי. לא בירך עליו את הברכה של שחולת מכבודו, אלא בירך אותו לשלום, בירך אותו להצלחה, ומבורך לי. והצדוי כיפון אלף שישס ואומר, למען דלוי חוסיס קומבורכיס, גם בתשובת הצדוי כי, משמע שהוא בירך אותו, למען דלוי חוסיס קומבורכיס, הוא לא שאל על מי שאתה לא רואה, ואף על פי כן, אף על פי שתנס על יוריו אלפי, לא שאלה כמוה, משמע שהיא תנה צודקת, כל האחרונים פסקו כמוה מגלברון, מאחס השקל ברקל יוסף, והם מביאים שבעין ינקב יש גרסה אחרת שממנו משתמש הוא בירך את ברכס הרויה ולא רק ברכת שלום. גם המשנבור הסותם כדיר המוגנרום שגם סומי יכול לברך ברכה זו. למה? מה שונה ברכה זו מכל שאר הברכות? אז מי ביואי מלי? גם זה חידוש, משום שברכה זו כאשר מתקבץ המון רב לקבל פני המלך, גם מי שלא רואה משתתף בחוויה על ידי שמיע. מניין ידע רב שישס מתי המלך יגיע? מחוש השמיע. צי ועומד אותו בהר לפני השם. רוח גדוי לו משב ההורים, מפויקס הסלורים, אחרי הרוח רעש, אחרי הרעש האיש, ואחרי האיש כל דמו מודקו. אחרי שגם השמיע משתפת את האדם בחוויה, אבל גם סומי יכול לברך. ולפי זה אני אומר, חירש סומה, לא יכול לברך. זה הפסק שלי, זה התוספת שלי. כי אם לא רואה והוא לא שומע, אז מה פתאום, איך הוא יברך? זה כמו סומה שלא מברך על הברקים, כי הוא לא רואה. סומה לא מברך על הקשת, כי הוא לא רואה. ואין כאן חוויה מלבד הראייה. אבל בברכס רואה פני המלך, גם בשמיעה, כנראה שזה חלק מהעניין, ולכן סומה יכול לברך. ולכן אני אומר שסום החירש בו יברך. אולי יש הבדל אחר בברכה הזו לשעה בערך עשרה. יש משום שברכה זו אולי עיקרו כמו את מלכוס, ולאו דווקא על החוויה. אבל אני לא סבור כך, אני לא סבור כך. אבל כל ברכה שרויה יש בהם עניין, לא ההנאה. גם הרויה ברקים זה מעשה ברשת, זה כבוד שומיים. כל הברכות יש בהם איזשהו עניין במוסר, בפנימיות. זה לא ברכה שנהנים, זה ברכה שבח. ולכן לא נראה לי לחלק במהות הברכה הזו, בין ברכה הזו לברכות אחרות, יותר נראה לי שגם סום משתתף בחוויה של קבולס פני המלך בחוש השמיעה, כמו הוא שם בגמור בסיפור של שייקספיר. ולפי זה יתחדש לנו שהוא לא שומע ולא רואה, לא יכול לברך. אז אף פעם לא נשארתי מאדם שהוא עיוור וחירש והוא מקבל פני מלך. ואיזה מלך כבר שאלנו מקודם, השאלה הזו לא כל כך מוהגת למעשה, אבל תרוש וקל שכר, אז זו שאלה מעניינת. אז רואה, היום עסקנו בסוגיה של כבוד מלך. בסוגיה הזו חשובה מאין כמותה. אולי הסוגיה החשובה ביותר שיש בתורה. משום שרמו כותב בסימן על הסיף עליו בשולחנו אחר החיים. פעם אחת ביחידה שרמו מצטט את המוהן הרוקו. שאדם צריך לקניין שוויסי השם לנגדי סומי, וזה כלל גודל בתורה. שוויסי השם לנגדי תומד. איך יקיין אדם שוויסי השם לנגדי תומד? כותב הרמו דברים שמקורם במוהן הבוכים, כי אין ישיב הסעודם ותנועותיו העסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו העסקיו והוא לפני מלך גודל ולא דיבורו, ברחוב ספידקר צוין אבו אמן שבייסב יקרוי בו כדיבורו במוישב המלך. כל שכן כשיוסם האודם הליבו איש המלך הגודל הקודש בוח אשר מלוא קורו עוז כבודו יוי מדול ורואה מעשיו, אז היראה והכנעה ופחד השם יסבור חובושתו ממנה תומד תומד. כך אדם צריך לנהוג, הוא צריך להתבונן איך עומדים לפני מלך. הוא מקבוד מלכוס, מלכוס את הארץ, אנחנו למדים על מלכוס את הרקיע. כך אדם צריך לנהוג. שני תמידים אדם צריך להקריב בכל יום. שני התמידים הם הסיף הראשון בשולחנו אחר החיים והסיף האחרון בשולחנו אחר החיים. סיף הראשון בשולחנו אחר החיים אנחנו עומדים שוויץ ישום לנגדי תומת זה כבר גודל בצוירה. שולחנו אחר החיים מסתיים תוי ולעיר משתה תומית. איך אפשר לשלב ולאזן את שני התמידים האלה? מצד אחד שוויץ ישום לנגדי תומת תוי ולעיר משתה תומית. אני חושב כדי לשלב את שני התמידים האלה באמת צריך לעבור על כל שולחנו אחר החיים. ומי שלומד את כל שולחנו אחר החיים ומקיים כל סעיף שבו, רק אז, רק אז אפשר את שני התמידים האלה להקריב בכל יום בפני הקודש ברוך הוא. תואב לב נשתה תומד, זה הסעיף האחרון של שולחנו אחר החיים ושוויץ ישם לנגדי תומד. לשלב את השמחה וטוב הלב עם כובד ראש של שוויץ ישם לנגדי תומד. אז מישהו פעם שאל אותי באמת, הרמב"ם אומר שמי שעומד בתפילה עומד לפני המלך, אבל הרמב"ם אומר, וגם זה מטרוסו של הרמב"ם, שכל היום עומדים לפני המלך, שוויץ ישם לנגדי תומד. אז מה בין אדם שיושב בביתו לאדם שעומד בתפילה ולבי יוימלי, שגם אלה שעומדים לפני המלך, זה יש הבדל בין אם יש לך תור רשמי וקיבלת 10 דקות לדבר בפני המלך ולבקש ממנו דברים. למלך יש גם ילדים, יש לו ילדים, מלך הוא גם אבא, לא? אנחנו אומרים אבינו מלכינו. במלך יש לי ילדים והילדים ודאי מכבדים אותו, אבל בכל זאת מרגישים יותר בבית. יש לו גם משרתים, יש לו בני בית, יש לו חברים. אנחנו ידידיו של הקדוש ברוך הוא, כן ניתן לי ידיד ראשינו, אנחנו ילדיו של הקדוש ברוך הוא. אז הילדים מתנהים עם המלך בכל זאת קצת יותר במידס האב, או הם קצת יותר הינש מאשר אדם שקיבל תור והוא מנתין 6 חודשים ונתנו לו 5 דקות לדבר על המלך. אז כשעומדים בתפילו, אדם עומד לפני המלך, עומד לבקש בקשות, וזה התנהגות מסוג אחד. כל יום אדם צריך להרגיש שהוא עומד לפני מלך 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 הקודש ברוך הוא, אבל אנחנו בכל זאת בני בית, אנחנו בונם של אלוקינו. הילדים בכל זאת משאים לעצמם קצת יותר להשתחרר מאשר אדם זר שקיבל תור והוא נתין שנה כדי להיות במחיצתו של המלך. ומכל מקום כותב הרמ"א שביס יושב לנגד תומן, זה כלל גודל בתורה, ויהודי אף פעם לא זז בלי שהקדוש ברוך הוא עומד עליו, וכל ימי חייו הוא נמצא במחיצו של מלך. שביס יושב לנגד תומן. אז אמרתי פעם ועוד ורטל, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל זה טוב ונחמד, ואולי יש בזה אמס. ברוכס ג' עומד בייס, חזר מתארים את סדר היום של דוד המלך. כינור היה תלוי מיין מטוסי של דוד, וכיוון שגיע חצוי סלילו. רוח צמנס מנשבת והכינור מנגן מאלה, ודוד המלך קם. בחצוי סלילה קם כל בוקר בחצוי סלילה, כאשר הכינור היה מנגן על ידי רוח צמנס. והוא קם, ועוסק בתוירה, עד שעולה המועד השחר. כיוון שעולה המועד השחר, נכנסו אליו כך מיסור ואמרו לו, אדוננו המלך, אמחי ישראל צריכים פרנסה, והוא אומר להם, זכו והתפרנסו זה מזה. אין הקומץ מסביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו, לכו פשטו ידיכם בגדוד. אחר כך, דוד הולך להתפלל, עוד לא עמד השחר, וזה מאוד משונה. מה, כל יום? כל יום? מה זה הטקס הזה? הם לא זכרו מה דוד אמר להם אתמול, משונה מאוד. מה זה הדיקום הזה? כל יום נכנסו, אמחי ישראל צריכים פרנסה? לא היו לו עצות חדשות כל יום, הוא לא אמר להם היום תשקיעו בבורסה, תקנו את המניות האלה, אולי נדלן, אולי דוס, אולי אין. כל יום אמר אותו דבר, התפרנסו זה מזה, והוא ידע שהם יגידו לו. מה זאת אומרת? אין הבור מתמלא מחולייתו, אין הקומץ מסביע לי, אז הוא נתן את העצה השנייה. למה בכל יום? מה התחדש? ואני אומר, לדיור מרי. דוד המלך צריך לכוון עולם מועד השחר. זה זמן התפילה. צריך לקבל מלך השמיים. איך מקבלים מלך השמיים? דוד המלך למד את הרמ"א בסעיף א' בשולחנו אור החיים. אדם צריך לדמיין איך הוא עומד לפני המלך. איך, מה המלך אמור לעשות? הוא אף פעם לא עומד לפני המלך, הוא המלך בעצמו. אז הדיוט יכול לדמיין איך הוא מתנהג כשהוא עומד לפני המלך. דוד המלך כל יום רצה שיכנסו אליו כדי שהוא יראה אותם איך הם עומדים לפני המלך. וזה היה החומש שלו לתפילה. כל העמוד השחר צריך לעשות הכנות לתפילה, אז איך דוד המלך עושה הכנות לתפילה? לא חשוב מה שהם אמרו, לא חשוב מה שהוא אמר, הם אמרו בכל יום אותו דבר. דוד המלך רצה לראות איך אנשים עומדים לפני המלך, ובכל יום חכם ישראל נכנסו. בענובר, בהכנוע, בכוי ודרוש, כפי שעומדים לפני המלך, אמרו מה שאמרו, ענה מה שענה, וכן גם דוונן. וכן גם דוונן, זה היה הכנות של דוד המלך לתפילה, הם נכנסו אליו, קיבלו פני מלך. דוד היה עם וסן ושבל ברך, כך כתוב בחורן דף פייטס. אפילו בשור שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעתם את עצמכם, וחזר מביאים את דוד המלך שומר ואומר כי תורה עצו לא יש. וכל יום חף מישראל, שדוד המלך ודאי הרגיש בליבו שהם גדולים ממנו פי כמה, חף מישראל נכנסים אליו, והם עומדים לפניו בהכנעה, באימו, בירס, רואים תומס, עונך המלך, ודוד נשבע בליבו, ועונך יתר לעז ולא איש. וכך האנשים החכמים האלה עומדים בפניי, וכך הוא ידע איך לקבל פני מלכו שמיים. וזה היה החומש של דוד המלך בכל יום בבוקר, ולכן עולו המועד השחר, הוא סגר את הגמורה, פותח את הסידור, גם תרוסתם תמס באקו, אז נכנסו אליו חך מישראל לקבל פני מלך, ודוד מסתכל עליהם, כך צריך לקבל עול מלכו שמיים. שביסי השם לנהג ניסומת. אז יש פוסק בגרילם חוב זיין. לחו, אומה ליבי, בקשי פונאי, ונפה השם הרקש. דוד המלך אמר, לא בשבילי רבו לשאולו, אלא מהחברה האלה נכנסים עליי בכל יום. לחו, אומה ליבי, בקשי פונאי, כי אז פונאי הוא השם הרקש. לכן אמרתי, בקשי פונאי, זה לא בשבילי, לחו, אומה ליבי, בקשי פונאי, כי אז פונאי הוא השם הרקש, אומר דוד המלך. וכך אדם צריך להרגיש, כך אדם צריך לנהוג, שביסי השם לנגד יסומת, וזה כלל גודל ובטוי. כי אין דיבורו והעסקה בתנועותיו של אדם, כשהוא יושב בביתו, כתנועותיו ודיבורו והעסקה, והוא אומר לפני מלך גודל, וכל רחוים לפני מלך מלך הנגוח ומקודש, ברוך הוא. כך כשהוא מתפלל הוא עומד לפני המלך, כך כשהוא עומד הוא עומד לפני המלך, ואומנם בניו אנחנו. אנחנו בני מלך, בוא נפשר אלוקנו, ובכל זאת אין להקל ראש כאשר אדם עומד לפני מלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא. אז שנזכה בכל יום להקריב את שני התמידים האלה, תואב להימיש לתומד שביסי השם לנגדי תומד, והיא רצון שאם יזכה יבחין שנזכה בקורב ביומנו לראות ולקבל פני מלך מושיע צדקנו בעול מלך בשומיים ובלי אז גואל סדק במהירו ביומנו אמן.